יהדות וסקירת פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
דודי, לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי ג' באלול תשפ"ד, 6 בספטמבר שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת שופטים, השבת הרביעית מתוך 7 שבתות הנקראות 7 דנחמתה. בשבת זו קוראים את ההפטרה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות ומבין אדם חציר יינתן. פסוקים מפרקים נ"א נ"ב מספר ישעיהו. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר בן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת שופטים. הנושא: שום תשים עליך מלך. פינת מטבעות לשון מן המקורות, בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע שיחה למילה שוטר, והמקור מתוך הפרשה, הפסוק הראשון: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ונסיים עם חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. והנושא השבוע: היום יום זיכרון לרב קוק, רבה הראשי הראשון של ישראל. מי היה הראיה קוק? ונשמיע סליחות לחודש אלול. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, בנשבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו עם כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד בפינת מטבעות לשון מן המקורות. כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, והשבוע כבוד הרב ישוחח על המילה שוטר, והמקור פסוק הראשון מפרשת שופטים, דברים ט"ז פסוק 18, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שלום לכבוד הרב.
שלום שלום עמוס, ושלום למאזיניך וצופיך.
אמן, שלום שלום. בבקשה כבוד הרב. כן, השוטר זה אקטואלי להיום, כן? ואנחנו רוצים ברש, כן, בתחילת השיחה איתך, להזכיר את שלושת השוטרים שנפלו על קידוש השם ונרצחו השבוע ביום, בעצם בשבת שעברה. יהי זכרם ברוך. בבקשה כבוד הרב.
יפה הערת בפתיחה של דבריך שזה אקטואלי. התורה שלנו היא תורה נצחית, והיא אקטואלית, והיא לא משתנה. ואתה רואה שלאורך אלפי הדורות, התורה שלנו נשארת אותה הדורה, והיא אקטואלית בכל החיים, ואתה יכול להפוך בתורה, הפוך בה והפוך בה,
דכולה
בה. אתה תמצא את הכל בתורה שלנו. ובכן, המילה שוטר היא מילה עתיקה מאוד, והיא מופיעה גם כן באקדית, בערבית, בארמית, ובמשמעותה הראשונית היא כתב, רשם, אדם שאחראי על כתיבה, לבלר. כן. ייתכן שבעבר הרחוק השוטר היה פקיד ציבורי, אחראי על רישום אנשים, על גביית מסים, ובעיקר על רישום ההוראות של השופטים. זה היה תפקיד העיקרי שלו, ולכן אתה מוצא ששופטים ושוטרים הולכים ביחד. השופט שופט, ומי רושם את פסק הדין של השופט? השוטר. כן? וכך אנחנו מוצאים את זה באקדית ובערבית, שזה השוטר, כן, השטר הוא הכתב הלבלר. ולכן כתוב בפרשה שלנו, כפי שציטטת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק.
זה הולך ביחד, אגב. שופטים ושוטרים הולך ביחד.
ביחד. כן. אם יש שופט, אין מי שיכתוב את פסק הדין, יוצאים מלפני השופט, ואין ביצוע של הוראתו של השופט.
כן. חייבים לאכוף את הפסק דין, פסק דין של השופט, ולכן צריך גם שוטר.
יפה. כן. עכשיו אתה, זה כבר התקדם, התקדם. הרי השוטר בראשית הדרך הוא לא היה אוכף, הוא היה הרושם, הוא היה הרשם. מאוחר יותר זה התגלגל, כפי שראית לאורך כל הדרך, השפה מתפתחת ומתגלגלת. אבל נחזור למשמעות הראשונה, בהמשך הפרשה שלנו אנחנו רואים, כאשר כי תצא למלחמה על אויביך, אז לפני שיוצאים למלחמה, אז מי מדבר עם העם? כן? השוטרים. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. וכן מי האיש אשר הרס אישה, ומי האיש אשר נטע כרם, מי מדבר? האדם שאחראי על הסדר הציבורי. אנחנו רואים כאן כבר התפתחות, שהשוטר יוצא מבית המשפט, הוא לא מהווה רק רשם, אלא הוא יוצא החוצה ומדבר באופן ישיר עם העם.
כן.
ואם אתה רוצה עוד קשר בין השופט לבין השוטר, אז בוא נלך לפרשת ניצבים. כן, אתה זוכר איך פתחת פרשת משפטים? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם
ושוטריכם.
יפה מאוד, ושוטריכם.
אגב, גם השופטים, שופט ושוטר, הם מתחילים עם שתי אותיות זהות, שין וו. כשכותבים ללא ניקוד,
יפה, אז כמו כל השמות, נכון, כמו כל השמות.
כן.
סופר.
גם תת, שלוש אותיות, שלוש אותיות.
נכון, יש כאן שיתוף, באמת, יכול להיות שיש קשר בין הדברים. עכשיו, כדי שאתה ציינת, אז באמת בשלב מאוחר יותר, השתרשה המשמעות לתפקיד איש המשטרה, הממונה מטעם השלטון על שמירת הסדר הציבורי ועל מילוי ההוראות של השלטון, לא רק של השופט. איפה אנחנו פוגשים את זה לראשונה במקרא? בספר שמות, ששם מוזכרים השוטרים אשר מינו נוקסיו של פרעו על בני ישראל.
כן.
וכך כתוב שם בפרשת שמות, ויצב פרעו ביום ההוא את הנוקסים בעם ואת שוטריו למור. לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול של שום, הם ילכו וקוששו להם תבן. וכן אנחנו רואים כאן שהשוטר מתקדם, יוצא מבית המשפט ויוצא להיות אחראי על הסדר הציבורי. כאן הנוקסים, הנוקסים שהיו אכזרים, הם מינו שוטרים בבני ישראל, שאחר כך סבלו מידי הנוקסים עצמם.
כן.
עכשיו יש לנו צירופים, אתה יודע, מהמילה שוטר, יש לנו שוטר חרש, שזה בלש, או שוטר צבאי, משטרה, גם זה היום בכותרות, משטרה צבאית. יש לנו שוטר תנועה וכן הלאה. עכשיו, מהשורש הזה אנחנו מקבלים את שם העצם משטרה, כלומר הארגון שכפוף לרשות המבצעת, שהוא אחראי על אכיפת החוק בשמירת הסדר הציבורי. זהו הגוף, זה השלטון.
כן.
אגב, בשפות אחרות, כן, כמו באנגלית, כן, השוטר נקרא פוליסמן.
פוליסמן.
כן. איך זה הגיע? זה מהמילה, ככה גם בשפות אירופאיות אחרות, זה בא מהמילה פוליטאה, כן, בלטינית, והיא הלטינית לקחה מהיוונית, ביוונית זה פוליס, פוליס זה עיר, כן? ולכן אנחנו מקבלים את הפוליסמן, שזה בא מהמילה עיר, כלומר השלטון, הממשל. המילה משטרה היא לא מופיעה במקרא, היא גם לא מופיעה בתלמוד או במשנה, היא מילה חדשה. מי חידש אותה, עמוס?
המחדש השפה העברית.
נכון, מחדש השפה העברית, אליעזר
בן יהודה.
הוא חידש את המילה הזאת כמו שהוא חידש אלפי מילים אחרות שיש לנו היום בשפה שלנו.
אבל הוא לא היה יחיד עד כמה שאני מבין.
כן, אבל הוא לקח את זה בצורה, הוא התמסר לזה, הוא מסר את חייו.
כן, הוא היה בולט, הבולט מכולם, כן.
כן, בהחלט. עכשיו, מכאן אנחנו מקבלים את המילה משטר. כן, זה לא קשור למשטרה, אבל זה קשור למשטר, שזה במשמעות של חוקה, הנהגה. ואת זה כבר אנחנו כן פוגשים בספר איוב. וכתוב שם, כאשר איוב מתלונן על המצב הקשה שלו, ותובע מהשם שיבוא איתו למשפט, אז השם עונה לו מן השערה, והוא מוכיח אותו קשות, והוא אומר לו, סליחה, איך אתה רוצה להתמודד איתי? הידעת חוקות שמיים, אם תשים משטרו בארץ? עם כל הכבוד לך שאתה איש צדיק ואיש תמים, ואתה עושה דברים טובים, אבל אתה פה בארץ, כן. את חוקות השמיים ואת משטרו, כן? אתה יודע את זה? אתה לא יודע? איך אומרים? קצת צניעות, קצת ענבה, כן. לפני שאתה מבקש ממני לבוא איתך למשפט.
כן.
לכן המילה, זאת המילה שמופיעה. עכשיו המילה משטר זה גם סדרי שלטון. יש לנו כמה סוגים של משטרים. איזה משטר אתה מכיר? יש משטר מלוכני, שמלך עומד בראש המדינה. היום מעט מאוד מדינות עומדות במשטר מלוכני.
נכון.
יש לנו משטר דמוקרטי, שזה רוב העולם המערבי הוא במשטר דמוקרטי, נכון?
כן, אגב,
אבל יש לנו גם משטר רודני, וזה כן. המדינות שהן פחות, איך אומרים, מסביבנו, לצערנו הרב, אנחנו גרים בשכונה של משטרים רודנים, ולכן יש לנו צרות וקשיים.
כן, לגבי מלך, הרי זה מופיע בפרשה שלנו, שום תשים עליך המלך. ובשיחה לאחר שנסיים, כבוד הרב ארון בדיחי ישוחח על העניין, על המלוכה, האם מעדיפה התורה שלטון מלוכני או דיקטטורי? זה מאוד מעניין, כן.
יפה. והתשובה, כמובן, שלא מדובר במלך רודני, אלא במלך שמתמנה על ידי זקני העם, והוא הולך עם ספר תורה צמוד אליו וכו'. זה ודאי, כן. הרב בדיחי ידבר על הנושא
כן.
הזה.
הרמב"ם מתייחס לזה לנו, באופן מפורט, כן.
כן. עכשיו יש לנו מהשורש הזה עוד מילה, שטר. איך זה מגיע כן. אלינו? כן, שטר, מכיוון שזה כתב. נכון? שטר, מכיוון שהשוטר בראשית דרכו, כפי שאמרנו, הוא היה לבלר, הוא היה פקיד, היה רשם, אז יש לנו כאן, איפה מה הוא רושם? הוא רושם שטר.
שטר.
כן, כשאר בן אדם נותן הלוואה לחברו, אז הוא נותן לו שטר, ואז אותו שוטר כותב את השטר, כדי לעשות סדר בין האנשים. הגמרא במסכת כתובות אומרת, המוציא שטר חוב על חברו. אז יש לנו שטר חוב, אבל יש לנו גם שטר נישואים. מה זה שטר הנישואים? הכתובה. יש לנו גם שטר כסף. יש לנו גם שטר גירושין, שזה הגט. יש לנו שטר מכר. יש לנו גם שטר שחרור. מי מקבל שטר שחרור? עבד.
עבד. מי שקלוי, או כן, עבד, כן.
ללא שטר שחרור הוא לא חוזר להיות אזרח מן השורה. כאן עמוס, אני רוצה לסיים בתקווה שיתקיים בנו מה שכתוב בראשית הפרשה שלנו, כן, צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, ואם יש צדק, אז יהיה גם שלום בארץ, עם שכנינו, אבל קודם כל, בינינו, שיהיה כן. שלום בינינו, ושיהיה צדק בינינו, ובעזרת השם, נשב לבטח על אדמתנו. אמן. שיהיה לך שבת שלום, עמוס, ונשמע בשורות טובות.
תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור אליהו אביעד, על שהחכמת אותנו, בנושא של מי שוטר, אתה מגיע לכיוונים נוספים, ומפתח את זה גם לרשם, שזה דבר שבאמת חדש בשבילי. אז הנה, למדתי עוד משהו, ותודה, תודה לך, כבוד הרב. שבת שלום, ושבת שקטה.
שבת שלום.
כן.
שבת שלום.
שבת שלום. אנחנו נמשיך עם שיר. ענינו עם מדד טסה, כדאי לשמוע. ענינו. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת שופטים. שלום לכבוד הרב. השיחה אגב מוקלטת. הנושא שכבוד הרב שוחח עליו הוא על מלך. סום תשים עליך מלך. האם מעדיפה התורה שלטון מלוכני או דיקטטורה? בוא נשמע את כבוד הרב יחכים אותנו בעניין.
שלום לכם, לכולכם. ערב שבת קודש, פרשת שופטים, הפותחת בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כלומר מצוות מינוי מערכת שיפוט ומערכת עקיפה, שופטים ושוטרים. ובהמשך התורה מחדשת לנו שגם מינוי שלטון בישראל הוא בגדר מצווה. וכי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, סום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. כלומר, יש לנו גם מצווה מיוחדת מן התורה למנות שלטון, סמכות שלטונית שתנהל את העם ואת המדינה. והשאלה היא, האם אכן כפי שמשתקף מפשט הפסוקים, התורה מעדיפה את השלטון המלוכני, את המלך, את הדיקטטור היחיד, על פני מה שמקובל היום לכאורה, בתרבות הנאורה כביכול, שמעדיפה מיסודם של היוונים הקדמונים את הדמוקרטיה, את שלטון העם. לכאורה, המצווה, לפי הפירוש של התורה, המלך הוא צורת שלטון האידיאלית. אבל אם נדקדק במילים, אנחנו רואים שהתורה פותחת ואמרת אשים עלי מלך. כלומר, לפי פשט הפסוקים, הכל תלוי ברצון העם. ואם כן, המלך הוא לא בהכרח השלטון או צורת השלטון האידיאלית על פי התורה. זה אם זה בא מרצון העם. ובאכן יש הרבה פרשנים שמפרשים שאין זאת מצווה שהיא בגדר חובה, אלא היא מצווה של רשות. אם תרצו ואמרת אשים עלי מלך, אם כן, מה זה הלשון הציווי סום תשים? לפי הפירוש הזה, זה מתחבר לסיפה של הפסוק הקודם, ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, ככל הגויים אשר סביבותיי. על זה אומרת התורה, אם אתה רוצה למנות מלך, על פי הסדר, על פי האופן, על פי הצורה של הגויים אשר סביבותיך, אז זה לא. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. אם תרצו לבחור מלך, אז יש קריטריונים לבחירת המלך הזה. אבל, כפי שמשתקף ברמב״ם, ואנחנו פוסקים הלכה בעניינים אלו בוודאי כמו הרמב״ם, הרמב״ם כותב במפורש, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשנת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך. כלומר, לפי הרמב״ם, זאת מצווה חיובית, זאת מצווה שהיא בגדר חובה. ברגע שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל וייסד מדינה, הוא מחויב למנות לעצמו מלך. כן, שלושת המצוות הם למנות מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. אז בוודאי ששתי המצוות האחרונות הן בוודאי אינן מצוות של רשות, אלא מצוות של חובה. אז אם כן, גם המצווה של מינוי מלך היא מצווה שהיא חובה. אז לכאורה, לפי הרמב״ם, הסמכות השלטונית או צורת השלטון של התורה היא המלוכה, המלוכנית, ולא הדמוקרטיה שוב המקובלת אצלנו כיום. אלא שיש לדקדק אכן גם בלשון הפסוקים וגם בהלכות הרמב״ם. כי התורה בכל אופן מקדימה לציווי שום תשים עליך מלך, ואמרת אשימה עליי מלך. כלומר, יש כאן גם לציבור מה לומר, גם לעם ישראל כציבור, כחברה, יש מה לומר בעניין מינוי המלך. ודרך אגב, אם נתבונן סביבנו ולא צריך להרחיק לכת יותר מדי, גם דמוקרטיה היא איננה ערובה ואיננה חומה בצורה שעומדת בפני שחיתות, בפני הסתאבות. גם הדמוקרטיה בסופו של דבר היא מועדת לפורענות. ואם כן, יש לדקדק מה באמת התורה רוצה ודורשת מאיתנו. אז אם אנחנו מדקדקים ומסתכלים גם ברמב״ם, וגם כמו שאמרנו, מחברים את שני הפסוקים האלה מצד אחד, ואמרת אשימה עליי מלך, ומצד שני הציווי החיובי, החובה, שום תשים עליך מלך, אנחנו יכולים לגלות שיש כאן בעצם שילוב. מצד אחד, יש מצווה חיובית לשים מלך, ומצד שני, המלך הזה צריך להיות אשר יבחר השם. ובניגוד לתרבויות אחרות, שאצלם השלטון הוא למעשה תכלית של סיפוק יצרים, סיפוק של כוח, סיפוק של יצר הכבוד, אצל עם ישראל, תכלית השלטון הוא אשר יבחר השם אלוקיך בו. המלך בישראל, כפי שאומר הרמב״ם, הוא ליבן של ישראל. המלך הוא בעצם שליחות. המלכות היא שליחות. כפי שדרך אגב, אולי, זה אולי קצת שונה, אבל הרב קוק היה חותם כשהוא הגיע לכהן כרבה של יפו, עבד לעם השם בארץ השם, בארץ ישראל. כלומר, השלטון, הסמכותיות בעם ישראל לכל רמותיה, היא לא מהווה איזשהו סיפוק תאוות ויצרים פרסונליים, אלא היא כל כולה שליחות. היא שליחות לרומם את עם ישראל, לתמוך בעם ישראל, כמו כרועה יראה עדרו. ורק במלך, רק אם יש מלך כזה, אז יש מצווה של שום תשים עליך מלך. וגם זה הוא כמובן קשור להסכמת העם ורצון העם. אבל כשאין מלך כזה, אז בוודאי שהסמכות עוברת בחזרה לעם, והוא זה שצריך לבנות את המערכת השלטונית שלו, כפי מה שמתאים ואפשרי. אז מזה אנחנו קודם כל לומדים שיש לעם מה לומר גם בעניין של מינוי מלך, אבל יותר מזה אנחנו מבינים שתכלית המלכות בעם ישראל היא כל כך שונה. תכלית המנהיג, ההנהגה בעם ישראל, היא כל כך שונה מהתרבויות שסובבות אותנו וגם אנחנו לצערנו נגועים בהם, ששם כל תאוות השלטון היא תאווה של יצר, של יצר כבוד, של סמכות, של כוח, של שלטון, של כסף ועוד ועוד. בעם ישראל המנהיג הוא כל כולו צומח מתוך העם, הוא צומח בשביל העם, הוא צומח בשליחות העם, כדי לרומם את העם ומתוך כך להנהיג את העם. ומזה גם נגזרות כל ההלכות של חובה לכבד את המלך, לירה מפני המלך, כן, שום תשים עליך המלך, שתהיה יראתו עליך. זה לא מלך ככל הגויים. המלך בעם ישראל יש לו סמכות רחבה מאוד של כפייה, וזאת על מנת לייסד מלכות מתוקנת של צדק וחסד, מלכות אשר מגלה את שם השם ואת אור השם בעולם. נסיים באמת בתפילה, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אז יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה.
אמן ואמן.
ונצרף לכך גם תפילה להצלחת כל כוחות הביטחון, להחזרת החטופים והחטופות, אמן. ולרפואת כל פצועי צה"ל, בכלל חולי עמו ישראל. שבת שלום לכולכם.
שבת שלום לכבוד הרב, ותודה רבה על הדברים הנפלאים שכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, שוחח איתנו על פרשת השבוע, פרשת שופטים. אנחנו נמשיך בשיר שהוא חלק פיוט עם ציון גולן ועוד אחרים.
שופט קולו רס בודו במשפט יעמי נו חיים לא חסה על עמוני תסמי ועד תפילת השחר אם גומו לא תעמי עולת הבוגה אשר לא עולת התומי וכולם עכשיו מתפללים לאל העליון אדון העולמים מנגינה שלו שלא אשכח כל נדרי אשגף לחואלי נפתחים שמיים החיים בבית הכנסת הישר בני עבוד אחו היום למקדוש אחו יבוא יום זוכרים סדגות אבא אדונו יעליה מיחיו אדון תזכר ואויו נגד אדונו איתומי עולה הבגר אשר לעולה ותומי ליל עליון אדון העולמים הנגינה שלו שלו אשכח עוד נדרי אשקף לחואלי נפתחים שמיים בחיים בבית הכנסת הישר ליל העליון אדון העולמים מנגינה שלו שלו אשכח עוד נדרי אשקף לחואלי נפתחים שמיים בחיים בבית הכנסת הישר
כן, מאזינים יקרים, שמענו את הפיוט שופט כל הארץ עם ציון גולן ועם פאר טסי, ואנחנו עכשיו בפינה של כבוד הרב דוקטור איר הילר, פינת חיים עם ערך, בהגשת כבוד הרב דוקטור איר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. ונושא השבוע, היום יום זיכרון לרב קוק, רבה הראשי הראשון של ישראל. מי היה הראיה קוק? שלום לכבוד הרב.
שלום. שלום הרב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות.
כן.
רפואה שלמה לכל החולים, לכל באמת. הפצועים. היום, כן,
כן,
היום ג' אלול, לפני 89 שנים, נפטר הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאני חושב שקשה לראות את המציאות בארץ, במדינה, בלעדיו, בלי התרומה הכל כך גדולה שלו, לחיים שלנו, לאמונות שלנו, הספרים שלו שהוא תרם, כל הלך המחשבה שלו, כל המבט שלו, מבט שנתן דחיפה עצומה.
לא חסר לנו היום.
אני, כן. כן, כן, בהחלט. אני ככה, כיוון שיש לנו רק דקות אחדות, אני לא זכיתי ללמוד אצל הרב קוק, אבל כן זכיתי ללמוד אצל בנו, ממשיך דרכו, הרב צבי יהודה כהן קוק. הרב קוק לא זכה לראות את מדינת ישראל בתפארתה, בתקומתה. הרב צבי יהודה כן זכה, זכה גם להיות בעת שחרור ירושלים, וזכיתי ללמוד ממנו כמה שנים. אז ככה, רק נעלה כמה נקודות לדמותו המופלאה. קודם כל, אשרי העם שלנו, אשרי העם שלנו שהוא, יש לו צדיקים בגלריה שלנו. הגלריה הלאומית היא לא רק של ממציאים, של עשירים, של מולטי מיליונרים, אלא של אנשים גדולים. וכן, אנשים עם שעי רוח. כתוב בגמרא במסכת יומא שראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים, ולפיכך שתלם בכל דור ודור. זאת אומרת שצדיק בדור הוא סוג של ברכה לדור, סוג של הגנה לדור, הכוונה לדור. ובכל דור השם שותל צדיקים בהתאם לדור. למשל, את הרמב״ם לפני 850 שנה, הוא היה בדור של מבוכה אמונית, לכן נשתל דווקא הרמב״ם שכתב את הספר מורה נבוכים, הדריך אותם אז בצרכים שלהם. הרב קוק ירדה נשמתו בדור שסמוך לתהליכי גאולה, והוא עזר לנו להתבונן בתקופה, להתבונן באירועים השונים. אז אולי ככה נזכיר כמה נקודות בחייו. הוא נולד בברית המועצות ברוסיה, וכבר אז הוא התמלא ככה בשקידה גדולה בתורה מגיל צעיר. בתור כהן היה לו געגועים מאוד גדולים לירושלים, למקדש. כבר בגיל צעיר, עוד לפני בר מצווה, הוא היה עושה בלילות תיקון חצות בדמעות שליש, וכשחבר שאל אותו למה הוא עושה את זה, הרי גדולים ומבוגרים ממנו לא ראינו שכל כך מקפידים על זה, והוא אמר, מה לעשות, אני כהן. כלומר, הוא הרגיש את החיסרון של המקדש. כן. מאוד מאוד. החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, לקח אותו להיות חלק מאברכים שלומדים את הלכות המקדש בכולל שהוא הקים, אבל אחר כך הוא ביקש ממנו להיפרד מהכולל, כי הוא ביקש ממנו לצאת לשליחות רבנית, ובגיל ממש צעיר, בגיל 23, החפץ חיים שלח אותו להיות רב של עיירה בשם זיימל. אחר כך הוא עבר לעיירה אחרת בשם בויסק, והשתוקק מאוד להגיע לארץ ישראל. וכשהגיעה פנייה מצד קהילת יפו, הוא קיבל את ההצעה, עלה לארץ ושימש לא רק לקהילת יפו, אלא ישר גדולתו הייתה ניכרת, ומכל הארץ הפנו אליו שאלות ובקשות, ומשום שרבנות ראשית לא הייתה, וראו בו אישיות ענקית מורמת מעם, שיש בה ראייה אוהבת, ראייה חיובית.
כן.
הרב קוק הכיר גם את העולם החרדי של היישוב הישן, מה שנקרא, וגם היה לו קשרים חזקים מאוד עם היישוב החדש, עם החלוצים שהקימו מושבות, הקימו מושבות ואיבדו את אדמת ארץ ישראל.
כן, זה התקופה של חומה ומגדל. כן, נכון?
חומה ומגדל, כן, כן. ועוד אפילו לפני כן, תקופת השומר. והיה מאוד חשוב לו להיות בקשר איתם. אבל זה נבע מאהבה גדולה. זאת הסיבה שכמה וכמה פעמים הוא יצא למסעות בכל רחבי הארץ, בכל המושבות. קוראים לזה מסע מושבות. כשאומרים מסע מושבות של הרב קוק, מתייחסים למסע בשנת 1903, תפשין, תפריש סמך ג', אבל באמת היו לו עוד כמה וכמה מסעות כאלה של לבקר במושבות, לפגוש את האנשים, לחבק אותם ולנסות לעזור איך לקדם את העולם הרוחני שלהם בתחום החינוך, בתחום תרומות ומעשרות, בשמירת השבת וכן הלאה וכן הלאה. אז באמת אחת מהדגשים שהוא העיר את עינינו זה בנושא של אהבת ישראל. הוא כל הזמן הדגיש את העובדה שיהודי לא ניכר רק בחזות החיצונית שלו, במעשים החיצוניים שלו, אלא יהודי יש בו, חוץ מהצד החיצוני, שזה הצד הבחירי, יש בו גם סגולה, יש בו גם נשמה ענקית, שהיא קבועה וקיימת, גם אם יש בחוץ חטאים, גם אם יש בחוץ לכלוכים. לכלוך אפשר לשטוף. הנשמה זה כמו איזה יהלום, עמוק, חזק, פנימי, שגם אם הוא מתלכלך, הוא נשאר יהלום. לכן, כאשר מישהו אמר לו שאולי צריך להתפלל על אותם חלוצים, להכליל אותם בתפילת למינים ולמלשינים על תקווה, חלילה להתפלל על אובדנם, הרב קוק ממש כואב לו כל כך לשמוע את זה, והוא יוצא נגד הדבר הזה, ואומר חלילה, חלילה, על אחינו, שהם לא בדיוק שומרי תורה ומצוות, עליהם צריכים להתפלל להשם שיחזקם, שישיבם בתשובה. למינים ולמלשינים אל תתקווה, זה תוקן כלפי אחרים, כלפי כאלה שיצאו מכלל ישראל, כאלה שהנוצרים הראשונים, כאלה שמסרו את ישראל, הרגו אותם, פגעו בהם, וחלילה לחשוב כך על אחינו. אחד המפעלים שהרב קוק תרם ודחף זה רשת תחכמוני. רשת תחכמוני זה רשת שהיא עוד פעם גם היא הייתה בין לבין, בין היישוב החרדי השמרני ששם לימדו רק תורה, לבין היישוב החדש שבו לימדו רק לימודי חול, וגם לימודי הקודש שהיו קצת תנ"ך, היו בצורה לא ראויה של ביקורת המקרא וכולי. והרב קוק דחף ותמך ברשת תחכמוני שיש בה שילוב, שבארץ ישראל כדי לקומם את החיים כאן צריכים גם אנשי תורה, אבל צריכים שגם הסנדלרים יהיו בני תורה, וגם הנגרים, וגם המהנדסים, וגם הרופאים, שכולם כולם התורה תהיה נר לרגלם. זה ממש מזכיר את פרשת השבוע שלנו, שהשבת אנחנו נקרא גם על המלך. מלך ישראל, יש לו כל כך הרבה דברים על הראש, יש לו, לפעמים הוא צריך לשבת בוועדת שרים לענייני ביטחון, ופעם בוועדת שרים לענייני כלכלה, ופעם בוועדת עניינים דיפלומטיים עם, עם מדינות אחרות.
מלא עבודה.
ואומרת התשובה,
כן.
מה?
מלא עבודה, אני אומר. כל היום עבודה. עובד 24 שעות.
אבל כן. בכל העבודות האלה, איך הוא הופיע? הוא הופיע עם תפילין בידו, תפילין בראשו, ועל היד השנייה שלו קשור ספר תורה. ספר תורה קטן כשר על ידו. יש לו מצווה בנוסף לכל יהודי. לכל יהודי יש מצווה לכתוב ספר תורה, או להשתתף בכתיבת ספר תורה, או לפי הראש, רבנו הראש, להקים ספרייה בביתו שהוא יוכל ללמוד תורה. המלך כתוב וכתב לו את משנה התורה. הוא צריך לכתוב ספר תורה נוסף. מה זה קשור לוועדת חוץ וביטחון? מה זה קשור לענייני כלכלה? אלא שכל הזמן התורה, דבר השם, זה מה שיקרין. שיכוון את המעשים, את הפעולות, את כל ההנהגות שלו על פי השם.
על פי התורה ועל פי השם, כן.
לכן הרב קוק היה חשוב לו שתקום רשת תחכמוני, שגם כל האנשים שעוסקים בחולין, בכלכלה, במלאכות, בחרושת, יהיו אנשי תורה, יצאו מתוך תורה. אם יש לי עוד טיפה זמן...
יש עוד 3 דקות.
בסדר.
די הרבה.
אחד הדברים שהרב קוק ראה את המצב הכלכלי הקשה שהיה בארץ, מצב החקלאות, לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה, ולכן הוא הורה להיתר של היתר המחירה בשמיטה. זאת אומרת, הוא אמר, אם אנחנו נחמיר, נקפיד בענייני השמיטה, בכל דקדוקיה, אז לא יהיה פת, לא יהיה האוכל לחקלאים, ופשוט יעזבו את הארץ. דווקא כדי לחזק את ההתיישבות, הוא אימץ תקנה של היתר המחירה שכבר נוסדה על ידי רבנים לפניו, כדי למצוא הקלות בתחום הזה, בפרט שלפי רוב הדעות, שמיטה בזמן הזה היא רק דרבנן, ואפילו לפי חלק מהדעות היא רק מידת חסידות.
כן, אגב, כבוד הרב, עד היום, כשמגיעים לשנת השמיטה, תמיד יש ביקוחים בין גדולי תורה, מה לעשות.
נכון.
והנה, הרב קוק נתן לנו באמת את הדרך הנכונה לעשות.
הרב עובדיה יוסף תמך ביתר השמיטה, וגם בנו ממשיכו, הרב יצחק יוסף, גם כן תמך, ולכן, אבל מצד שני, אותם חקלאים, גיבורי כוח, שהם רוצים כן להדר וכן להשבית, אדרבה, מצוין, שישבטו, אבל בראייה ממלכתית כוללת, אי אפשר להשבית את כל מערך החקלאות בישראל, מעוד שזה יגרום לכך שמדינות שקונות מאיתנו בכל שנה דבר מסוים, פשוט ילכו ויקנו משווקים אחרים, וזה יגרום נזק עצום. כן. אולי דבר אחרון, כן. הרב קוק, כשהוא היה בגלות באירופה, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אז הוא היה, הצליח להגיע ללונדון, ושם הוא התמנה לרב חשוב, ואחד הפעולות הפוליטיות שלו זה היה לתמוך ולעודד את הצהרת בלפור. לצערנו, הצהרת בלפור שמדברת על הקמת בית לאומי לעם ישראל, קמו לו עוררין מתוך היהודים, יהודים רפורמים וגם מהבונד התנגדו להצהרת בלפור, והרב קוק הפעיל את מלוא כובד משקלו כדי להכריע וכדי שהצהרת בלפור יצאה אל הפועל וגרמה לשינוי מהותי ביחס של אומות העולם דאז לרעיון של שיבת עם ישראל לארצו ותקומת המדינה. אני מסיים בכך שהרב קוק השאיר לנו אוצר ענק של תורה חוץ מפעולותיו, אלפי מכתבים שמכל מכתב אפשר ללמוד המון, עד כה יצאו 6 כרכים ועוד רבות רבות האיגרות שעוד לא, שהם עדיין בכתב יד ועובדים עליהם. הוא כתב לנו פירוש על התפילה בשני כרכים שנקרא עולה דריה. יש לו ספר של שירים שהוא כתב, הוא היה איש גם מעשה אבל גם איש רוח במלוא מובן המילה. אחד הספרים הכי נלמדים שלו, בפרט עכשיו בחודש אלול, זה אורות התשובה, ספר מרתק כן. במיוחד.
מאוד.
יש לו כמה ספרי שוט, שאלות ותשובות, והלוואי הלוואי שנזכה לנוק מתורתו, להתדמות אליו קצת, וכמו שאמרתי, יש בה, מאז שהוא נפטר עברו 89 שנים, בימיו לא כל כך הבינו אותו, השפה שלו מאוד עמוקה, מאוד עשירה, עברית שיחה, אבל מתרבים כל הזמן לומדי תורתו, נכתבו המון ספרי ביאור שמנגישים את דברי תורתו, ומחיים הרבה נפשות שצמאים לשמוע דברי אלוהים חיים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר עלינו ועל החיילים ועל החטופים, ושיהיה לכולכם שבת שלום מבורכת ושמחה. כל טוב. להתראות, להתראות.
תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, על השיחה המעניינת מאוד, יום זיכרון לרב קוק, רבה הראשי הראשון של ישראל.
לסיום, זאת תמונתו, זאת תמונתו של הרב קוק, תמונה מפורסמת, ברכה והצלחה, שבת שלום.
כבוד הרב, אנחנו נשמע עכשיו את הזמר יונתן בן שלום, בשיר שביקשת לשמוע, לעד חיה בלבבנו.
תודה רבה.
בבקשה.
כל טוב.
כל טוב.
לעד חיה בלבבנו האמונה הנאמנה לשוב לארץ קודשנו עיר בה דוד חנה חיי ידה נימנה
שמנה קודשו, קודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת עם עמוס צוריאל הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה, ניתן למצוא איזה באינטרנט, אתר כיפה, ירושלים ב-6:16, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:27, באריאל ב-6:38, צאת השבת בירושלים ב-7:32, בתל אביב 7:34, בחיפה 7:34, באריאל 7:32. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי הכוכב בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך. חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, חודש טוב.
שלום, הללויה שבת,
שעבונות לובשת צל.